שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, באולפן סמי פרץ. יום דרמטי בפוליטיקה הישראלית, היום תושבע ממשלה חדשה עם ראש ממשלה חדש, שרים חדשים, הרכב קואליציוני שלא היה כאן מעולם, והרבה מאוד תקדימים שלא הכרנו. ערבים עם יהודים, ימין ושמאל, ראש ממשלה עם 6 מנדטים בלבד משלו, וראש אופוזיציה חדש, בנימין נתניהו, עם 30 מנדטים משלו, יותר מכל מפלגה אחרת. בימים הקרובים נשמע על שורה של מינויים חדשים של אנשי מפתח, מאות משרות נחשקות, מתפנות במשרדי הממשלה, והפוליטיקאים מקבלים אלפי קורות חיים של אנשים שחושקים בג'ובים האלה. בחירת האנשים תעיד איזה מין ממשלה אנחנו עומדים לקבל. האם יחפשו שם משרתי ציבור מקצועיים ואמיצים, או שיעדיפו מקורבים ומינויים פוליטיים, יסמנים למיניהם. טיב האנשים והגיבוי שיקבלו מהבוסים שלהם יכתיבו במידה רבה את עבודת הממשלה החדשה ואת יכולתה להוציא לפועל את אוסף הרעיונות המאוד מעניינים שמופיעים בקווי היסוד ובהסכמים הקואליציוניים שלה. אחרי שנתיים של הרבה מאוד התעסקות בפוליטיקה, בבריאות כמובן ומן הסתם גם בנושא ביטחון, הממשלה החדשה הולכת להתעסק, לפחות על פי הצהרותיה, הרבה בכלכלה. יש לה תוכניות גרנדיוזיות להקים כאן תשתיות מתקדמות, בתי חולים, שדה תעופה, רכבת מטרו, להעלות את קצבאות הקשישים, להגדיל את התקנים בחינוך ובבריאות, להניג לימודי ליבה, לטפל באלימות בחברה הערבית ולהשקיע שם סכומים דמיוניים. הכל נשמע יפה מאוד על הנייר, אבל אנחנו זוכרים עוד כמה הבטחות כלכליות יפות על הנייר, מרשימות מאוד, שלא התממשו. למשל, בדצמבר 2010 הבטיח ראש הממשלה בנימין נתניהו שישראל תהיה בין 15 המדינות המובילות בהכנסה לנפש. נתניהו מבין כלכלה והוא יודע בדיוק מה צריך לעשות לשם כך, רק שיש בעיה, זה לא קרה. מרב ארלוזורוב, חברתי, תהיה איתי כאן ותנסה יחד איתי להבין מדוע זה לא קרה. מדוע מר כלכלה שכח בעצם מהכלכלה בעשור האחרון, ומה זה אומר על הירושה שהוא משאיר לבנט, ליברמן ולפיד. מי בעצם הפיל את שלטון נתניהו? האם זה החקירות וכתבי האישום? האם זה היחסים הגרועים עם חלק מחבריו בימין? למשל, ההשערה של גדעון סער ונפתלי בנט מחוץ לממשלה שלו? או שאולי זו הפרת הבטחה לקיים ממשלת חילופים עם בני גנץ, שהפכה אותו לפוליטיקאי שאיש לא האמין להבטחותיו? ואולי זה בכלל לא הם, אלא מי שיצר את האווירה שראש ממשלה עם כתב אישום זה פשוט לא לעניין. אתמול, כמו בכל שבת בשנה האחרונה, התקיימה הפגנה מול בית ראש הממשלה ברחוב בלפור, במה שנראה כמו ההפגנה האחרונה שם בינתיים. אורלי ברלב, עיתונאית עצמאית שמסקרת את מחאת בלפור וגם מזדהה ומובילה אותה, תספר על התפקיד של המחאה במהפך הזה, וגם תגלה מה יעשו כל המפגינים שצעקו לנתניהו, לך עכשיו כשהוא הולך, לאן הם הלכו. יאללה, מתחילים. שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
יום חגיגי, לא?
כולנו מחזיקים אצבעות שכן. זה נראה ככה.
כן. נתקלתי באנשים משלושה סוגים. אלה שממש בדיכאון על זה שנתניהו הולך, אלה שבחדווה גדולה על זה שהוא הולך, ואלה שאומרים, נכון, הוא הולך, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה אנחנו מקבלים, וככה הם קצת ספקנים לגבי השאלה האם חיינו הולכים להיות באמת נפלאים מעתה ואילך, האם זה שחר של יום חדש. מה התחושה שלך?
קודם כל, המבחן כמובן יהיה בביצוע, וזה מוקדם לשפוט. על פניו, זה נראית ממשלה רצינית שבאה לעבוד. אני רוצה לציין שני גורמים שהם לא כלכליים. אחד, זה נראה שהמרכז של הממשלה הזו הוא מאוד חזק. כלומר, שלושת האישים המובילים נראים עם רמת אמון מאוד גבוהה, אפילו חברות ביניהם. זה משהו שחדש לנו, שיש באמת כוונה לשתף פעולה ואמון מובהק.
יש שלושה אלה?
אנחנו מדברים כמובן על שר, בנט ולפיד. יחד עם זה, האגפים של הממשלה הזו הם מאוד חלשים. אנחנו רואים כל רגע שמתקלה מאיזשהו חבר כנסת אחר, אם זה מימינה, אם זה מרע"מ, אפילו עכשיו גם ראינו אצל ליברמן. האגפים מאוד חלשים, לכן לא בטוח שזה יחזיק, אבל הכוונות הן מאוד רציניות, הכוונות הן מאוד טובות, ויש המון אמון, זה באמת חידוש מרענן. ועוד משהו, המושג הזה של ממשלת אחדות, בדרך כלל קצת יצא לו שם רע, ממשלת שיתוק הדדי, וטו הדדי, במקרה הזה, הממשלה הזו מייצגת 3 מתוך 4 השבטים של ישראל. יש כאן חילונים, יש כאן דתיים, ויש כאן ערבים ביחד. אם זה יצליח, וואו, שינוי ברמה הערכית ובאמת איתות אדיר לעתיד של ישראל.
כן, אגב, גם הממשלה היוצאת, יש ייצוג לשלושה מתוך ארבעת השבטים, רק תוציא את הערבים ושם היו חרדים. ככה שגם שם יש שלושה שבטים שמיוצגים.
לא, אבל אין שם ימין ושמאל, שם היה שם רק ימין. פה יש כן, גם ימין ושמאל, מרכז, גם דתיים, נכון. גם דתיים וחילוניים וגם יהודים וערבים. זה באמת נכון. שילוב. ואם נראה את כל אלה באמת מלכדים ידיים ועובדים ביחד למען מטרה משותפת אחת, אתה יודע, אפילו הם לא ישיגו הרבה. עצם זה שהם עשו את המעט ויעבדו ביחד, זה כבר בעיניי יהיה באמת שינוי, יכול להיות כבר שינוי פניה של המדינה.
אז זהו, אז קראתי באמת את קווי היסוד של הממשלה החדשה, את ההסכמים הקואליציוניים, ואני שותף לדעתך שאם רק מחצית מההבטחות שם יקוימו, אז אנחנו כבר נהיה במצב טוב. ובאמת יש שם הרבה מאוד הבטחות, למטרו ושדה תעופה, והגדלת קצבאות הקשישים, והוספת תקציבים ותקנים להרבה מאוד דברים, וכמובן טיפול בחברה הערבית, הרבה מאוד דברים באמת נחוצים וחיוניים. אבל את כותבת היום על חזון שהשמיע ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו, לפני 10 שנים, לא ממש מזמן, שבה הוא כיוון להביא את ישראל להיות בין 15 המדינות המובילות בעולם בתוצר לנפש. חלפו באמת 11 שנים מאז שהוא הבטיח את הדבר הזה, ואיפה אנחנו נמצאים? האם אנחנו בין 15 המדינות המובילות בעולם או רחוק משם?
אגב, הוא חזר על זה פעם שנייה, הוא אמר את זה פעם ראשונה בכלל ב-2005, כמובן שלא התקדמנו מילימטר. ישראל תקועה במקום ה-23 בתוצר הנפש שלה כבר 40 שנה, אם כבר אנחנו בכיוון של הידרדרות כלפי מטה ולא של שיפור, וזה לא מפתיע. כלומר, כל מי שעקב אחרי הניהול של מדינת ישראל, ידע שאנחנו לא מתקדמים קדימה, כי מסיבה הפרוזאית הפשוטה שנתניהו באמת לא נקף אצבע כדי לקדם אותנו.
כי הוא איבד עניין בנושא הכלכלי, הרי אנחנו יודעים שכשר אוצר בתחילת שנות ה-2000, הוא באמת שר האוצר מאוד אפקטיבי, עשה הרבה מאוד דברים משמעותיים, אולי אחד השרי האוצר באמת החשובים שהיו במדינת ישראל, כראש ממשלה, אי אפשר להגיד שהוא התעניין במיוחד בנושא הכלכלי.
אני רוצה רגע בהפוך על הפוך לפתוח עם כמה באמת, עם הקרדיט שמגיע לו. קודם כל נתניהו ללא ספק גאון רטורי, שיווקי ופוליטי, אולי מהגדולים ביותר בעולם היום. מבחינה הזו הוא איש קריזמטי ומלהיב. דבר שני, הוא עשה לא מעט, בכל זאת 12 שנים בתפקיד. אפשר להתחיל למנות רפורמת שמיים פתוחים, תחרות בנמלים, תחרות בחברת חשמל, מתווה הגז, חוק הריכוזיות, טיפל קצת ברגולציה, טיפל בתשתיות, ועשה את החלטה 922, ההחלטה של העברת תקציבים לחברה הערבית. הכל מלאכים חשובים, יפים, ראויים, אבל אפס קצהו בשביל 12 שנים. ופרט להחלטה 922, שאותה תכף נרחיב עליה, לא שום דבר שבאמת פורץ דרך. כלומר, כדי שישראל תפרוץ דרך, אנחנו צריכים להתמודד עם בעיות העומק שלנו, שהן ידועות וברורות, אנחנו חוזרים עליהן עד זרה כבר באמת 15 שנה.
אבל השאלה אם אפשר לטפל בבעיות עומק, שאנחנו לא עם הגב לקיר, שאנחנו לא ב3-4 שנות מיתון כבד, כשיש פה משבר נורא נורא עמוק. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הרבה מאוד דברים שנתניהו עשה, זה התנהלות תוך כדי משבר. אפילו החיסונים לקורונה, זה תוך כדי במשבר נורא נורא חמור, הוא פעל
אותנו,
נכון.
הוא הביא אותנו למשבר הקורונה. לא בגלל שהקורונה פרצה בגללו, אלא בגלל שהניהול שלנו במשבר הקורונה היה קטסטרופלי, בגלל כל אותם דברים שהוא לא טיפל בהם, אם במחדל או אם בזדון. באמת, נתניהו מאז 2009 נח על זרי הדפנה, הוא או לא עושה כלום, או עושה מתוך מטרה לחבל, ממש ככה, בגלל שזה משרת האינטרס הפוליטי שלו, כלומר הוא הפך משר אוצר ממלכתי, שבאמת הוביל אותנו, עשה מהלכים מאוד קשים, אבל חיוניים להצלת כלכלת ישראל, הוא הפך לשר אוצר פופוליסטי, שאין דבר שמעניין אותו פרט לטובתו שלו, וזה הרסני, כי אנחנו 12 שנים, או שדרכנו במקום, ומבחינת עומק הבעיות שלנו אסור לדרוך במקום, או שאפילו נסוגנו לאחור.
אז בוא נשים את האצבע על המקומות שבהם את מרגישה שדרכנו במקום ושנסוגנו לאחור. כלומר, דברים מאוד שגם אפשר לייחס אותם לנתניהו. כלומר, שהעבודה אמיצה ונחושה יותר שלו הייתה מניבה תוצאה טובה יותר.
הוא פשוט לא עשה. תראה, הוא עשה מהלך אחד מדהים, 922 עם הערבים, באמת מהלך פורץ דרך היסטורי. אם יש דבר אחד שראוי לקרדיט ב-12 שנים, זה המהלך הזה. אבל אז הוא כיזז עם הנוערים לאוטובוסים ועם חוק הלאום, וכמובן עם הכנסת הימין הקיצוני הגזעני לתוך הכנסת בריש גלי, בעצם מעביר כמובן, עושה משחק כפול מול החברה הערבית, וזה התפוצץ לנו בפרצוף עכשיו עם אומות הדמים. אין ספק שהוא לא באמת קידם את החברה הערבית, כי הוא עשה וכיזז עם החרדים, בכלל גרוע, עם החרדים הוא השיג אותנו לאחור. האוטונומיה החרדית הקצינה בתקופתו. כן.
דיבר הרבה רגע, על משילות, משילות, אבל לא ראינו משילות בחברה החרדית.
ועם האפקטיביות הממשלתית, הוא הרס בריש גלי, הוא שהיה באמת הגיע לסיוע כשר הצור, הוא שיתף פעולה באופן מלא עם הפקידות של האוצר, וביחד הם הגיעו לסיגים מדהימים, מאז 2015 מפרק את הממשלה. הקמפיין המשילות הזה הוא קמפיין שזורע הרס מכוון ומפרק. עכשיו ראינו את זה בקורונה, לא הייתה לנו ממשלה שיכולה לתפקד בכלל. עכשיו תסתכלו על מערכת החינוך. מערכת החינוך, מה הוא עושה מאז 2009 מערכת החינוך? אפילו לא צעד בודד אחד, אפילו לא יחיד.
כן, אבל מרב, כשמסתכלים על דברים אחרים, מדדים כלכליים, ישראל נמצאת בסך הכל מצב לא רע, עוד לפני הקורונה, צמיחה גבוהה, אבטלה מאוד נמוכה, הייתה פה אבטלה נמוכה היסטורית, יציבות גדולה של המערכת הפיננסית, הוא גם עסק בזה בעבר עם הנושא של ייצוב קרנות הפנסיה, של ועדת בחר, יכול להיות שהדברים הדרמטיים שהוא עשה, הם נשארו איתנו באמת לאורך הרבה מאוד שנים.
זהו, תראה, יש משהו מטעה במסר הזה שאומר נתניהו, ראש הממשלה, אולי הגרוע ביותר בתולדות ישראל, מתחרה ראש בראש עם גולדה מאיר על התואר הזה. זאת משום שלכאורה, עד הקורונה, מצב היה מצוין, היינו כאן באמת בצמיחה גבוהה, עליית שכר, עליית רמת חיים, תעסוקצי, הכל נראה סבבה.
וזה לא נתניהו?
אם היינו אמריקאים, היינו אומרים, וואו, סיים 8 שנות כהונה, נכון, אפילו יותר מזה, עם כל המדדים הכלכליים מעולים, נשיא היסטורי. אבל אנחנו לא אמריקאים. אנחנו מבינים שתהליכים כלכליים, תהליכים ארוכי טווח. נתניהו מאז 2009 לא נקף אצבע כדי לשפר את כלכלת ישראל. מה שקרה בעשור האחרון זה בעצם, הוא כתף את הפירות של מהלכים שננקטו הרבה קודם, החל מתוכנית העיצוב של 85, המשך בעלייה מרוסיה בשנות ה-90, התחזקות ההייטק בשנות ה-90, מהלכים שעשתה ממשלת רבין, גם במכללות וגם חוק בריאות ממלכתי בשנות ה-90, ומהלכים שהוא עשה כשר אוצר ב-2003 עד 2005.
תוך כדי משבר כלכלי.
נכון, אלה ידי הדלק שהביאו אותנו עד הלום, אבל בסוף אלה ידי דלק, וראינו במשבר הקורונה איך העדים האלה כבר התעידו לנו. אי אפשר יותר, כי מ-2009 הוא קפה על השמרים, הוא לא תפקד באף אחד מבעות היסוד, אפילו בחלק מהדברים כאמור הלך לאחור, ראה את החרדים, ראה את המשחק הכפול שלו לגבי הערבים. אנחנו לא ערוכים כלל להתמודד עם מפה והלאה. ככל הנראה, העתיד הכלכלי של ישראל עומד להיות כרגע של שקיעה. ממשלת השינוי אולי יכולה לעשות איזושהי תפנית, אבל באמת יצריך להיות ממשלה סופר אפקטיבית, כי כרגע אנחנו שוקעים בגלל שלא עשינו כלום 12 שנה.
את בעצם אומרת שההישגים של השנים האחרונות הם תוצאה של העצים שנתניהו נגיד שתל לפני 20 שנה, ואת הפירות של מה שהוא לא שתל בעשור האחרון אנחנו נרגיש בעשור הקרוב בשלל תחומים, שזה אומר מה? תשתיות, זה חינוך,
אנחנו,
זה תראה, החברה אנחנו, החרדית.
אנחנו רואים כבר, אתה יודע, בתוך שלל הנתונים המאוד אופטימיים, אנחנו רואים את הצמיחה לנפש בישראל היא דחה. אנחנו כבר בצמיחה לנפש נמוכה, או זהה ואפילו נמוכה מזו שמבוצע של יותר מפותחות.
וזה לא בר תיקון בהסתת נושאת המטוסים הזו בשנה הקרובה, נקרא לזה?
זה בר תיקון, ולכן אנחנו זקוקים כאוויר נשימה לממשלת השינוי. אני רוצה באמת לחדד כאן. נתניהו היה, הוא מנהל רע, הוא ראש ממשלה רע, הוא נראה מבריק, הוא נראה גאון, הוא בדיוק ההפך המוחלט מזה, הוא מאוד חלש, הוא לא יודע לקבל החלטות, הוא הזניח את כל הדברים שדורשים טיפול. אני מאוד מקווה שדווקא הפוריות הזו של ממשלת השינוי, איזה שתביא לנו את המזור, כי התחילו לטפל כאן בבעיות האמיתיות ולקדם אותן, ואז אתה יודע, אנחנו יכולים לתקן חלק, חלק כבר נשלם מחיר בשנים הקרובות, כן, אבל אפשר יהיה לתקן לעתיד היותר רחוק.
מירב, את לא שמה קצת יותר מדי על כתפיו של אדם אחד, ולא משנה אם זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, או ראש הממשלה הבא נפתלי בנט, יכול להיות שבישראל יש הרבה מאוד חסמים שורשיים ש... אף פוליטיקאי לא מסוגל להתגבר עליהם, למשל שיטת ממשל, שהיום תכניס לממשלה 8 מפלגות שונות ומשונות, ושונות מאוד זו מזו.
אני מאמינה בלעבוד. כשאתה שם את מירי רגב בתור שרת התחבורה, וכשאתה שם, שכמובן שכל מה שעוסקת בו זה רק מנועים פוליטיים, וכשאתה שם את דודי אמסלם בתור אחראי על החברות הממשלתיות, שכל מה שעוסק בו זה רק מנועים פוליטיים, והם אומרים לו, יש עם נבחרת הדירקטורים, אז שום ושמיים זה מגיע עד בגץ, כי מה פתאום מאלצים אותו לבחור אנשי מקצוע. כשאתה שם את, באמת, את אוכנה בתור שר המשפטים, שכל מה שהוא מנסה לעשות זה רק לנצץ את מערכת המשפט. כלומר, כשאתה שם את השרים האלה, שהם רואים לעצמם גאווה על כך שהם הורסים, למה אתה מתפלא שהמדינה נהרסת? המדינה נהרסה.
ואת אומרת שזה בר תיקון. מי האנשים, אנשי המפתח בעינייך בממשלה החדשה, שאם הם ייקחו על עצמם באמת את הטיפול, אנחנו נראה פה שינוי?
קודם כל, כל שר בתחומו, והמבחן הוא מבחן המינויים. אמור למי המנכ״ל שלך, אומר לך איזה שר אתה הולך להיות.
יפה, אז ליברמן הולך למנות את רם בלניקוב, שהיה ראש אגף התקציבים, למנכ״ל משרד האוצר. ما מה אנחנו יכולים להגיד על המינוי הזה?
מרשים מאוד. מינוי מאוד מקצועי, אדם מאוד מנוסה, לא יסמן, זה אדם שהתפטר ב-2009 כי איזו לקבל החלטה שהוא לא הסכים לה כראש אגף תקציבים. מאוד מרשים, בהחלט כיוון טוב.
מצד שני, אולי יש לו פתיל קצר, כמו לבוס שלו. האם זה יכול לעבוד? בוס עם פתיל קצר ומנכ״ל תחתיו שגם לא יש פתיל קצר?
אנחנו נכנסים כאן לעניינים פרסונליים. בלינקוב הוא מנהל מאוד מאוד מנוסה, הוא יודע להפעיל צוות. כן, הוא לא ישקל. אבל הוא בהחלט זה מינוי ראוי ומסיבות ראויות.
כן, השאלה אם ממשלה כזו באמת שהיא רבת ניגודים וסתירות, נקודת האמצע בסופו של דבר, נקודת שיווי המשקל תהיה נקודה של אי עשייה, של אתם לא תקדמו משהו בתחום הזה, ואנחנו לא נפריע לכם ונקדם משהו שחשוב לנו.
זו התזה מקובלת לגבי ממשלת אחדות. התחושה שלי לגבי הממשלה הזו שזה אחרת, תראה, יש כאן שלושת החברים שדיברתי עליהם קודם, שלושתם בעצם השליחו את כל יאהבם לניסוי הזה. שר ובנט בעצם התנתקו מהבייס הפוליטי שלהם, לכן חייבים להצליח בתפקיד עכשיו כדי להוכיח שזה הראוי. כמובן שלפיד ויתר על השנתיים כראשות ממשלה וויתר על כל הישגים שלו בבחירות כדי להקים את הממשלה הזו. הם בעצם תלויים אחד בשני בהצלחה שלהם. לכן זה פרויקט דתי שהם שלושתם מחויבים להצלחה שלו. אני אתבדה, אבל אני חושבת שהפעם הממשלת אחדות לאומית בהפוך על הפוך במקום ממשלת שיתוק לאומית, תוכל להפוך למשלת מנוף לאומית. אני מאוד מקווה שלשם אנחנו צועדים.
כן, רק תזכורת לגבי ממשלת האחדות המוצלחת ביותר שהייתה בתולדות המדינה, בשנת 85, נכון. שמיר ופרס. צריך לזכור אבל שהיא הוקמה בנסיבות של משבר באמת מאוד מאוד חמור, ששם באמת לא הייתה ברירה, היו חייבים לשתף פעולה, כי אחרת כלכלת ישראל בעצם פשטה רגל. פה, אני לא יודע להגדיר אם אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר כזה.
יש לך ספק אחרי הקורונה, אחרי מה שקרה עם החרדים, מה שקרה עם הערבים, עם המהומות בערים המעורבות, עם האסון במירון. יש לכם ספק שאנחנו מדינה בהתפרקות?
אז את קוראת לזה משבר אחד חריף, או אוסף של משברונים קטנים נקודתיים שמעידים על...
מי שלא מטפל בבעיות של המדינה ולא מקדם את המדינה, במשך עשור וחצי באופן שיטתי, כן, המדינה מתפרקת. מדינה מאוד מסובכת לניהול מלכתחילה, הם לא מנהלים אותה, זה מה שקורה.
כן, שאלה אחרונה לסיום, כי את מרבה לכתוב על החברה החרדית ועל האתגרים שלה, ודיברנו על זה גם עכשיו, ממשלה שאין בה נציגות למפלגות החרדיות, וממשלה שיש בה לפחות שני אנשים שבנו קריירה על זה שהם לא אוהבים חרדים ובטח לא את אורח חייהם, ליברמן ולפיד, יכולה לקדם את ענייני החרדים או שמהר מאוד היא תיכנס פשוט לאימותים וקטטות שפשוט אי אפשר היה לקדם שום דבר?
זאת שאלה מעניינת, כי בנט לכאורה הוא שומר הגחלת של החרדים, לפחות באופן חלקי בתוך הממשלה. שימו לב שבכל מה שקשור לקשרות ולרבנות הראשית הוא דווקא אנטי, הכי אנטי חרדי מכולם.
אבל נכשל במאבקו באמת
לא, אבל זה נכנס לקווי
לפרק יסוד. את המונופול. כן, אבל הוא גם ניסה בעבר כשר כלכלה לטפל עכשיו, במונופול ולא הצליח.
עכשיו זה נכנס לקווי יסוד, זה יכול בהחלט לקרות עכשיו. וראש ממשלה, כמובן. אז קשה לי לומר לך, אני מתקשה להאמין, למשל, שנראה פריצה בלימודי ליבה. זה באמת מאוד רגיש.
למרות שזה מופיע בהסכמים הקואליציונים.
נכון, אבל זה באמת דורש, זה דורש עוצמה יוצאת דופן. יחד עם זה, אפשר לבצע הרבה מאוד מהלכים בנוגע לחברה החרדית. כבר ראיתי מהלך אחד שהוא באמת היסטורי בעיניי. כל הכבוד לליברמן, אגב, של הורדת ההסכמה, להורדת גיל הפטור לשחרור מחובת הגיוס לצבא לגיל 21, כלומר, אנחנו בעצם משחררים את בחורי הישיבות לצאת לעבוד בגיל 21, במקום שירו כלואים בישיבות את גיל 24. אנחנו, קשה לשפוט מה, בוא נראה את זה עובר, אבל אתה שואל אותי, זה יכול להיות מהלך שימוטט את חומות הגטו. כלומר, אפילו המהלך הקטן הזה יכול להיות היסטורי.
כן, אבל איך זה יעבוד? בשיתוף פעולה או בכפייה?
אני מניחה שבכפייה חלקית לא ילכו על הראש שלהם בכל הכוח.
מקלות, גזרים, גם וגם.
אני מניחה שיעשו גם וגם. אתה יודע, מספיק שיעשו כמה צעדים קדימה, זה כבר חשוב. אתה יודע, חרדים הם השבט ערבי, בשר מבשרנו, אנחנו רוצים לקרב אותם, אנחנו רוצים בהצלחתם. בעת הזו, יחד עם זה, חייבים לתקן את הכיוון שהם הולכים אליו. אם הם לא מבינים אחרי מירון ואחרי גבעת זאב, אחרי הקורונה שהם מחייבים שינוי כיוון, אז אולי כדי שממשלה תבין את זה עבורה.
כן, צריך אגב לסיים עם העניין הזה של חרדים וערבים, אנחנו כותבים על זה הרבה מאוד, והרבה מאוד אנשים חושבים שחרדים וערבים זה בעיה, אני חושב שצריך להסתכל עליהם כעל פוטנציאל, זה שתי חברות שבהם הפוטנציאל שלהם ממש לא ממומש, הרבה מאוד בעיות שאני חושב שצריכה להיות הסכמה לאומית, שאלימות בחברה הערבית זה דבר שפתרונו יעזור לכולם, כלומר זה לא איזה משהו פוליטי או לאומני וכולי, או לאומי וכולי.
כנעה להזנחה בנגב.
והזנחה בנגב, והחברה הבדואית, וכמובן הנושא של החברה החרדית ושילוב בשוק העבודה, והכנה בעצם באמצעות מערכת החינוך. העניין הוא שהאתגרים האלה כרוכים במאבקים שנתניהו ברח מהם.
נכון, דיברת מקודם על נושא המשילות. נתניהו, קמפיין משילות, דה פקטו, כל מה שהוא עשה זה רק הרס את הממשלה ופגע ביכולת של הממשלה למשול, וכמובן ברח ממשילות גם כלפי החרדים וגם כלפי הערבים. התוצאה היא הרסנית. עכשיו באמת, אני לא יכולה להכביר במילים לגבי כמה זה הרסני. החרדים, בקצב הריבוע הטבעי שלהם, מגיעים להיות שליש מהמדינה בתוך כ-40 שנה.
נכון.
אם אנחנו לא נשלב אותם, אם הם לא ילמדו ולא יעבדו, מדינת ישראל כמדינה מודרנית ומתקדמת פשוט לא תהיה יותר.
כן, אגב, זו הממשלה אולי האחרונה, שאין בה חרדים כנראה, לפי קצב הריבוי של האוכלוסייה. בסדר, אנחנו עוד נעקוב כמובן אחר ההתפתחויות, ונאחל לממשלה החדשה הצלחה מכאן. מרב ארלוזורוב, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לאורלי ברלב.
שלום וברכה.
עיתונאית עצמאית שמסקרת את מחאת בלפור וגם מזדהה ומובילה אותה, ובאמת בשנה האחרונה היית שם בכל ההפגנות במוצאי שבת. אז באמת שנה, ואפילו קדמה לזה עוד, קדמו לזה עוד הפגנות במקומות אחרים, כיכר גורן ואחרים, בקור, בגשם, קוראים לנתניהו לך, והשאלה המרכזית היא, הנה הוא הולך, מה יעשו כעת המפגינים? לאן הם ילכו?
מחאת בלפור היא התחלה. מחאת בלפור היא התחלה של התבגרות של אזרחים שמבינים שיש להם כוח לשנות. אזרחים שמבינים שאם הם רואים עיוות, שאם הם רואים סכנה, שאם הם רואים עוולה, והם לוקחים את עצמם לרחוב, אז יש לזה משמעות, יש לזה אפקט. מחאת בלפור היא אחת המחאות בוודאי הכי גדולות, ארוכות, מתמידות, מרשימות שהיו בישראל, וגם הכי אפקטיביות. אנחנו מדברים על מחאה שאומנם נשענת על מחאת פתח תקווה שקראה לניקוי השחיתות השלטונית, אבל בשנה האחרונה אנחנו רואים אלפי ועשרות אלפי ומאות אלפי אזרחים שלוקחים חלק במהלך לעצירת ההידרדרות של הדמוקרטיה הישראלית.
כן.
אולי אנשים לא תמיד מבינים עד הסוף מה זאת אומרת, למה היה כל כך בוער לאנשים לצאת.
אז זהו, אני רוצה אבל פה בעניין הזה לשאול אותך, תכף נשאל למה בער לאנשים לצאת, אבל יש, את יודעת, יש ויכוח ציבורי בשאלה מה הפיל את נתניהו, ויש באמת אלפי סיבות. את חושבת שמחאת בלפור היא זו שהפילה את נתניהו?
שום דבר מהמפס הפוליטי שאנחנו רואים עכשיו שמביא למהפך לא היה קורה ללא מחאת בלפור. מחאת בלפור נתנה כוח ורוח גבית לגדעון סער לקום ולהציב אלטרנטיבה מימין לנתניהו. אלטרנטיבה של ימין שהוא ממלכתי, שהוא רואה את צרכי הציבור בראש ובראשונה, ולא את הצרכים האישיים שלו. זה גרם לשינוי של השדה הפוליטי, זה גרם לכך שהבחירות הוקדמו לתאריך שלא היה נוח לנתניהו, זה גרם לאותם שלושה ח"כים מכחול לבן, יחד עם מיכל שיר מהליכוד, לחבור למהלך באותו ליל החליונים, שהקדים את הבחירות לתאריך שלא היה נוח לנתניהו, ובעצם כל המערכת הפוליטית קיבלה רוח גבית להוצאתו של נתניהו מהשלטון.
כן, למרות שבליכוד יגידו לך שגדעון סער בסך הכל לא קיבל תפקיד מנתניהו, אז היה לו נוח לבוא ולהקים מפלגה, אבל את אומרת, הרוח הגבית של בלפור סיפקה באמת גם לסער את הכוח הזה. העניין הוא שהמחאה התמקדה בכתבי אישום, שזה לכאורה, לא לכאורה, זה עניין משפטי ופלילי, אבל יש קודם טענות שהצבע הכללי הוא שזה תומכי שמאל, מרכז, שפשוט לא רוצים לראות את הליכוד בראשות נתניהו שם, אבל השאלה אם הם חיים בשלום, אם ממשלה שיש בה את בנט, ראש ממשלה, שר, שקד, ליברמן.
אמרת כמה דברים. קודם כל, המחאה הזאת היא לא מחאה של תומכי מרכז שמאל, זאת מחאה שיש בה אנשים מהימין, מחאה שיש בה גם אנשים דתיים, מחאה שהגיעו אליה גם אנשים מההתנחלויות. והמאחד של כולם הוא ההבנה ששחיתות שלטונית זה משהו שמחרסם ביסוד שלנו. ולמעשה זה מביא אותנו למקום שבו עוד מתגעגעים לוויכוחים של ימין ושמאל. אנחנו הגענו לשלב שבו השקר הפך לערך החדש, והמוסר מתרסק, ובעצם אנשים הבינו שזה איום קיומי על כולנו. ולכן זאת לא מחאה של מרכז שמאל, וכתבי האישום זה לא רק המישור הפלילי, זה עניין ציבורי, ואני שוב אומרת, זה עניין שהוא הבסיס של הקיום. עכשיו, כשאתה מסתכל מתוך העיניים האלה על התוצאה של המהלך הפוליטי, של ממשלה שהיא ממשלת אחדות, שיש בה גם ימין, גם מרכז, גם שמאל, וגם שיתוף של מפלגה ערבית, זה בדיוק התרגום של מחאת בלפור. כי זאת הקריאה שהיא מתעלה מעל הימין ושמאל, היא מתעלה מעל ניסיונות השיסוי והפילוג, ואומרת זה זמן של אחדות, של ריפוי, של תיקון. נחזור להתווכח אחר כך, קודם כל נזיז את מה שסיכן את קיומנו כאן.
מצד שני, שר האוצר המיועד אביגדור ליברמן, גם לו יש רקע עשיר בחקירות משטרה, למפלגה שלו רקע של הרשעות פליליות ואפילו אנשי מאסר של שני פוליטיקאים בכירים, סטס מיסז'ניקוב שהיה שר התיירות ופאינה קירשנבאום שהייתה סגנית שר. האם אתם תעבירו, או ארגוני המחאה יעבירו את המחאה שלהם לביתו של ליברמן?
זהו, קודם כל ארגוני המחאה ואני זה שני דברים נפרדים. אני יכולה להגיד שהמחאה מבחינה אסטרטגית ניגשה לכל המהלך הזה מתוך תפיסה של צד צד. זאת אומרת, קודם כל צריך להזיז את אבן הנגף המרכזית בדרך לתיקון. אנשים אולי לא מבינים, ישראל הייתה על סף אובדן הדמוקרטיה. נתניהו בגלל כתבי האישום שלו נאחז בשלטון כאמצעי להימלטות ממשפט. עמדו לעבור חוקי חסינות, חוק צרפתי שהיה שם את נתניהו מעל החוק, מה שמרסק את הדמוקרטיה, ואז גם פסקת התגברות, מה שהיה מרסק את מערכת המשפט, ומייצר כאן משטר חדש. השלב ההכרחי הזה, לעצור את הסכנה האדירה הזאת לישראל, זה השלב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. מרגע שהדבר הזה יתייצב, והממשלה החדשה תצא לדרכה, אין לי ספק שארגוני המחאה יהיו עיניהם פקוחות בכל גורמי השלטון. אגב, על כולם, כי אנחנו יודעים שכוח משחית, אנחנו יודעים שיותר קל להיות חבר כנסת אופוזיציה קשוב לציבור, וכשאתה בשלטון יש את מוקדי הכוח, הכסף הגדול, הטייקונים, המונופולים שלוחצים עליך, ולכן אני מאמינה שאתה יודע שהעיניים שנפתחו לא יסתגרו, ועיניהם של אנשי המחאה מכל הקשת יהיו פקוחות על כל אנשי השלטון, לכל מעשה ומעשה שלהם.
אז זהו, אז נשאלת השאלה, האם באמת זה לכל מעשה ומעשה? כי יש מעשים שהם בתחום, נקרא לזה, האידיאולוגי. אין דין, נקרא לזה, פוליטיקאי שמסובך בפלילים, שרוצה להחליש את היועץ המשפטי לממשלה, כדין פוליטיקאי שלא מסובך בפלילים וחושב שצריך לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. והשאלה, האם המחאה, לדעתך, יכולה לנדוד מזירה לזירה, כשהוויכוח, ויכוח אידיאולוגי, פוליטי, הוא לא קשור בנסיבות אישיות והסתבכות אישית של פוליטיקאי כזה או אחר?
אני חושבת שהדברים יתבררו, זאת אומרת, יהיו קבוצות שיפעלו בתחומים כלכליים חברתיים, יהיו קבוצות שישמיעו את קולם בנושאי מערכת המשפט והדמוקרטיה. אני מניחה שכל אחד ימצא את התחומים הקרובים לליבו, ושם הוא ימשיך להילחם ולהיאבק למען התיקון. צריך להבין, אנחנו רואים כאן מצב שבו הציבור, הרחוב, העם, הוביל את המדינה, בעצם הסיט את הגה הספינה שעמדה להתנגש בקרחון הדיקטטורה וקריצת הדמוקרטיה, הסיט אותה לנתיב חדש. והציבור ימשיך להוביל את הפוליטיקאים. המשחק פה משתנה וזה מה שחשוב. ולכן אני אישית לא מאוד מודאגת מזה שהפוליטיקאים שמים לעצמם מטרות כאלה ואחרות בהתאם, נקרא לזה, לגזרם התודעה שבו הם נמצאים. חלק מהתיקון זה שהציבור ימשיך להשמיע את קולו, וימשיך להעביר לפוליטיקאים מהו כל העם, לאן העם מכוון. ודמוקרטיה זה לא פעם בארבע שנים או פעם בחצי שנה בחירות, כן, פשוט חווינו יותר מדי אלה לאחרונה, אלא דמוקרטיה זה כל יום. העם צריך להשמיע את קולו כל הזמן.
כן,
אז אני חושבת שמשהו פה בדיאלוג משתנה.
כן, אבל אורלי, את מתארת את המחאה בבלפור כמין קואליציה של אנשים שהגיעו מכל מיני זרמים פוליטיים,
נכון.
ובעצם מה שייחד אותם זה החשש שלהם, הדאגה, מפני השחיתות והפגיעה של הדבר הזה בדמוקרטיה. האם כתוצאה מהעובדה שנתניהו הולך, את בעצם רואה פיצול, שכלומר אותם אנשים שהגיעו, מה שייחד אותם זה שחיתות, כרגע מתפצלים לתתי קבוצות, שחלק ילכו ליוקר מחיה וחלק למבנה המערכת המשפטית, והחלק השלישי בכלל ילך להיבטים של מדינת רווחה. זה מה שיקרה?
אני לא יודעת. אני לא יודעת, קטונתי מלתת נבואות, אבל יודעת דבר אחד, יש משהו בכל מקרה שמאחד ומלכד את כל אנשי המחאה, וצריך להגיד, לפי סקרים שנעשו, בסדר גודל של מיליון איש שלקחו חלק במחאה הזאת, באיזושהי צורה בשנה האחרונה, אז אני לא יכולה להגיד לך, אבל אני יכולה, שמה שמאחד את כל האנשים האלה, זה ההבנה שאחד, כולנו דואגים לגורלה של המדינה, וכולם מבינים שיש לנו כאזרחים כוח לשנות. עכשיו, עד עכשיו זה היה שיח שהוא עסק בשיח מאוד מפותח, שהוא עסק בנזקים של נתניהו לדמוקרטיה, בסכנות, בניסיון באמת להחליש את מערכת המשפט, מתוך שיקולים פליליים, כן? מתוך שיקולים אישיים, בנזקים של השחיתות, בהשפעה של זה על החיים של האזרח הפשוט. השיח הזה הוא שיח שמאוד התפתח, לא רק בשנה האחרונה, אלא בשנים האחרונות.
את לא מרגישה, התפתחו, אגב, אבל שיש איזה פספוס.
התפתחו שיחות חדשות, התפתח כן. שיח חדש, ומשם אנחנו נראה לאן זה מוביל את כולם.
כן, את באמת למודת מאבקים והפגנות, גם נאבקת בנושא הגז, אבל כשאת מסתכלת על אופי של מאבקים, יותר קל להתמקד ולהתלכד במאבק באדם, או בתופעה, או רעיון, צורך העניין, מאבק הגז, יותר מסובך מאשר המאבק נגד נתניהו?
אני חייבת להגיד שהמאבק נגד נתניהו, למרות שזה ממוקד באדם אחד ספציפי, הוא מאבק יותר רחב ממאבק בבן אדם אחד. זה מאבק בתופעה. תופעה שנקראת הביביזם. תופעה שבה השלטון משרת את עצמו ולא את העם. תופעה של שחיתות, תופעה של שקר. אפשר למנות עוד הרבה מהתכונות של מהו אותו ביביזם. לבוא ולהגיד שזה רק מאבק באדם אחד, זה לא להבין את התמונה הגדולה. ותראה, מאבק הגז הוא מאבק מסוג אחר, אבל אני חייבת להגיד שאני גם רואה קווי דמיון, ואני גם רואה רצף של התפתחות, אתה יודע, של המחאות. אגב, יש עכשיו חלק ממחאת בלפור, זה הקריאה לוועדת חקירה ממלכתית בנושא פרשת הצוללות. זאת קריאה שלא תרד מהשולחן,
שלא נכנסה אגב לקווי היסוד של הממשלה החדשה.
לא נכנסה, ולכן סיבה מצוינת להמשיך וללחוץ על הנקודה הזאת. עוד מחאה שאני רואה שתימשך בהמשך למחאת בלפור, זה לוועדת חקירה בנושא מחדלי ניהול משבר הקורונה. זאת אומרת, זה שיש ועדת חקירה לנושא מירון בקווי היסוד, שזאת ברכה גדולה, זה רק אחד מהדברים שהמחאה סימנה כמחדלים של השנים האחרונות שצריך להתייחס אליהם. אבל מה שגדול כאן יותר זה שוב, זה העובדה שאזרחים לא מורידים את הרגל מהמסע של לקיחת האחריות על מה שקורה כאן. לא חוזרים לישון, לא אומרים, וואלה יופי, ביבי זז, יש לנו עכשיו ממשלה, שיתפלו בהכל ואני נוסע לחופשה ביוון. זה לא הולך לקרות, כי אנשים מבינים שכשהם נוטשים את משמרתה, אז המדינה קורסת, ולכן חייבים להישאר ערים.
לסיום, שאלה אחרונה, ראינו בשבועות האחרונים לחצים מאוד קשים שהופעלו על כמה מחברי הכנסת של מפלגת ימינה, כדי שלא ייכנסו לממשלת בנט ולפיד, עשו את זה מול הבית שלהם, ובאמת עלתה השאלה, האם הפגנות בלפור למעשה הכשירו את הרעיון של לחץ כבד מול הבית, מול המשפחה, להפריע מול השכנים, ונשאלת השאלה, האם צריך לנסח פה כללי עשה ואל תעשה? זה בסדר להפגין לאנשים מול הבית ולהפעיל שם לחצים, גם בעניינים שהם עניינים אידיאולוגיים, בחירות שלהם, בחירות כאלה ואחרות.
בפרט בעניינים אידיאולוגיים, זה לא רק בסדר, זה ראוי להפגין ליד ביתם של אנשי ציבור, זה חלק מהזכויות הלגיטימיות של האזרחים, מה שכן, צריך להפריד בין הפגנות בכלים הדמוקרטיים, בשיח דמוקרטי של תמיכה או התנגדות במעשיו של חבר כנסת כזה או אחר או שר כזה או אחר, להבדיל מהליכת אימים, הסתה, הפצת שנאה ואלימות ליד בתים של חברי כנסת או שרים.
בבלפור אבל לא היו, בבלפור לא היו מפגני שנאה או מפגנים בוולגרים, נקרא לזה כך?
לא, ככלל לא, אני לא יכולה לבוא ולהתחייב לך על, אתה יודע, עם בן אדם אחד הניף, או עם פרובוקטורים אגב מושתלים, באו ומישהו הניף איזשהו שלט, אבל ככלל המחאה גם בבלפור וגם עוד לפני כן, בכיכר גורן, שהתחילה סמוך ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, היא מחאה שהיא הייתה ממלכתית, היא הייתה דמוקרטית. היא באה ודיברה על עקרונות של צדק, של שלטון חוק, והיא לא הספיתה באופן אישי, והיא לא הלכה אימים, ולא הכלה לאיש את היכולים שאנחנו שמענו בשבועות האחרונים, ששמעו חברי הכנסת של ימינה. הקו המבדיל הוא מה התוכן של המחאה הזאת. כעיקרון, המרחב הציבורי הוא של הציבור, ואחד מאמצעי הלחץ הוא על הח"כים סמוך לבתיהם, וזה נכון גם מימין, גם משמאל, גם מקואליציה, גם מאופוזיציה, זה ראוי לכולם, ובלבד שנשמרים הכללים הדמוקרטיים.
טוב, שאלה אחרונה, אחרונה ממש לסיום, מה את מתכוונת לעשות במוצאי שבת הבאה?
א', אני עוד לא יודעת אם לא תהיה עוד איזושהי התכנסות של המחאה הזאת לציין את האירוע, לציין את ההיסטוריה המתהווה, אבל באופן כללי, מוצאי שבתות קדימה, א', יכול להיות שיוולדו מחאות חדשות, אני לא בטוחה שמוצאי שבת הקרובים של השנה הקרובה הולכים באמת להתפנות, אבל זה יהיה גם נחמד לפגוש רגע את הילדות שלי, וגם יהיה נחמד לקבל עוד קצת שעות עבודה. אני מסקרת את משפט נתניהו, אני יכולה להגיד שיש הידיים מלאות בעבודה במהלך השבוע, ככה שלא חסר מה לעשות כדי להמשיך לפעול שיהיה כאן מקום טוב יותר ושפוי יותר.
יפה מאוד. אורלי ברלב, תודה רבה לך.
תודה רבה סמי, בהצלחה לכולנו.
עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה רבה ליונתן מניאביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו, נפגש מחר עם ממשלה חדשה, להתראות.